שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
עד לרגע בו פצתה האדמה את פיה ובלעה אותו ואת קהילתו, קורח היה בטוח שהוא צודק. לא היה לו ספק שהמעשה שהוא עשה נכון וראוי. הפרשה והפרשנות מוכרים לכולנו. קורח פיקח היה, חכם היה, נשיא היה, לא איזה חתרן בלתי נלאה, לא איזה פוליטיקאי מתחיל. לקורח היה על מה להסתמך במחלוקתו, כולל החיזיון האלוקי שבו ראה כי צאצאיו מגיעים לגדולה, ועל פי זה הניח בלבבו ובשכלו כי לא הוא זה אשר הולך להפסיד במערכה הגדולה. אבל גם הוא, נשיא ישראל, מזקני וחכמי העדה, ממשפחה מיוחסת, ממקום נכון וראוי, גם הוא טעה טעות מרה. בסיסה של הטעות בתחילת הפרשה, ויקח קורח. מה לקח? לקח צד, לקח מחלוקת, לקח פילוג ומריבה מול העדה ומול המחכב בראשה. כאן בדיוק מלמדת אותנו התורה, כאן בדיוק מתחילה הבעיה שסופה אש גדולה. עיקר מעשהו של קורח, עיקר העניין שעליו הוא נענש בסופו של יום, נענש קשות הוא בני ביתו וכל עדתו, עיקר העניין זו המחלוקת. אולי כזו שלשיטתו צודקת. אולי כזו שלדעתו נכונה. אולי כזו שבעיניו ראויה. אבל מחלוקת, מתברר, היא רעה, לא נכונה. מחלוקת היא תמיד, לעולם, שטות. וקורח שפיקח היה, שואלים חכמים, מה ראה לשטות זו? כי ממחלוקת אנשים חכמים בורחים, כי ממחלוקת אנשים חכמים נמלטים. מחלוקת היא לשוטים, למהירי חמה. חכמים לא מגיעים עדי שעריה. ואת כל האלגוריה לימינו אלה, לשבועות הללו, לשנה האחרונה ולמערכה הקרובה אשר באה עלינו בעוד חודשיים, את כל זה תעשו אתם לבד. למה? שהרי חכמים אתם. בשבת קודש פרשת קורח. שלום, שלום לכם. יהי שלום בחילך, שלווה באמונותייך, הברכה שאולי כל כך מתאימה לפרשה של קורח, הפרשה שבני ישראל בנמצאים במחלוקת הגדולה ביותר אצלם, בלקיחת צד לכל כיוון על ידי גורמים בכירים בעדה שם במדבר, והמילים הרי כל כך אקטואליות גם לימים אלה, עת שמגיעים כל מיני נביאי זעם או נביאי צדק בעיני רוחם ובאים ואומרים לא, לא הוא, אנחנו, לא אלה, כי אם הקבוצה שלנו. אנחנו נסוח ונסיח היום בכל אלה בתוכנית הזאת שתהיה כאן כמעט עד ארבע, ונודה לאישי נוימן שמביא כמדי שבוע את קולי אליכם. אני כאן אישי לפידות, שמח להיות איתכם גם בסוף השבוע הזה ולחבר את ימי החולין אל קדושת ומנוחת השבת. רב שלום יקר ליבך ויצחק מאיר עכשיו פותחים לנו את התוכנית הזו, שיהיה לכולנו הזנה שקטה והרבה. אנחנו כאן כמו שאמרנו כמעט עד ארבע, אישי בשישי, מדי שישי בשלוש. הנה אנחנו מתחילים.
אמונתך בעלינו צעדי ברכת המעריב בלבנון יזגה שמורים בבית השם וחצרות אלוקינו יפריחו היוד ינובו וסה
צורי ולא עבלת בו. בעל תשובה ידוע ומפורסם מקהילת הניו ברסלבים החליט השבוע לבצע סיבוב פרסה. הוא העלה איזה פוסט בו הוא הודיע קבל עם ועדה שהוא חוזר בו מהחזרה בתשובה, מוריד את פאותיו וכיפתו וחוזר לבסיס האם החילוני. אז בהתחלה היה זעזוע גדול, גם בגלל שמדובר באישיות כמעט רבנית, ששחפה אחרי הרבים מהעולם החילוני לעולם התשובה, אבל בעיקר משום שהאיש האשים את דרכו החוצה, בעיקר בציבור החרדי שלא ידע לקבלו ולהכילו, אותו ואת משפחתו. אז עם הזמן הובררו עובדות אחרות בעברו ובהווה של האיש ומשפחתו, ולא כאן המקום לפרטן, ומתברר שכנראה שהתירוץ על היחס מהמגזר החרדי היה בעיקר תירוץ. אבל עם כל זה, ובשולי הפרשה הזאת, לכולם ברור שכן ישנה בעיה בקבלתם ובהחלתם של בעלי תשובה, במיוחד בעלי תשובה מהדור הזה. אגב, ההתנהגות האחרונה של אותו סלב בעל תשובה, רק נתנה תחמושת לאלה שסוברים שעם כל האמפתיה, החיבוק, האהבה, לכל מי ששב לקור מחצבתו, עדיין לא כל כך מהר אפשר לקבל את בניהם של השווים ממרחק לתוך מוסדות החינוך החרדים, לפחות צריכים כמה שנים לראות שהם באמת בתוך העניין, ולא עושים איזשהו מעשה מתוך חיפוש ותהייה, ומקלקלים את הארוגה כולה. אבל כאמור, חשבון נפש חייב להיעשות. אני אשאיר את החשבונות הללו, איך עושים, מה עושים, כיצד עושים, חשבונות שלדעתי עומדים ברומו של עולם, אני אשאיר את זה למנהיגי הדור ולקברניטי עולם התשובה, שיושבים על המדוכה שנים רבות, אבל אני כן אנצל את ההזדמנות הזו, לצטט דברים נכבדים ומופלאים, שראיתי השבוע בשם רב דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת חברון, הדברים שאמר רב דוד ביותו עורך בוועידת רבני אירופה בבלגיה, והדברים נאמרים על, 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 על שולי החברה לאו דווקא, או על התואים ועל התוהים, לאו דווקא שמגיעים מהמגזר אחר, לפעמים גם בתוך המחנה עצמו. דיברתי פעם עם האבא, והוא סיפר מעשה שהיה עם הסבא, רב צבי פסח פרנק. היה לו בבית המדרש שבו התפללו 3 פעמים ביום סדר ודברים המקובלים על הקהילה. והרב, רב צבי פסח פרנק, היה מקפיד מאוד שכל מי שניגש לעמוד יהיה עם בגד עליון או לפחות ילבש תלית. יום אחד נכנס בחור עם כיפה קטנה, עם מכנסיים קצרים, סנדלים בלי גרביים וחולצה שהייתה בקושי חולצה. הוא אמר, אבא שלי שהיה ממתפללי המקום נפטר, ואני רוצה להתפלל לפני העמוד. ההורים שלו, של אותו בחור, היו ניצולי שואה. הם הגיעו לארץ ישראל מאושוויץ, וכאן נולד להם הבן הזה, בן יחיד. הם לא נתנו לו חינוך טוב, הוא הגיע לקיבוץ חילוני, התרחק לגמרי. האבא חלה ונפטר, וכעת קמו מהשבעה. התחיל, מספר רב דוד בשם אבא, התחיל ויכוח, שהרי הוא לא היה לבוש מכובד. אבל הנה הרב פרנק, פסק. תנו לו להתפלל לפני העמוד. למחרת בבוקר, הבחור מגיע עוד פעם. ושוב הרב אומר, תנו לו לגשת, איכשהו. איכשהו לבוש, איכשהו נראה. הוא ניגש, מתפלל לפני העמוד, ולאחר התפילה, ניגש לרב ואומר לו, אמא שלי התחננה בפניי, שאתפלל לעילוי נשמת אבא ואומר קדיש. היא ביקשה ממני בכל לשון של בקשה שאבוא לפה, לבית הכנסת הזה בו אבא היה מתפלל. אמרתי לה, לא ייתנו לי לגשת איך שאני נראה. לא ייתנו לי לגשת לעמוד לעולם, אבל היא התחננה שבכל זאת אבוא. שיגש לבית הכנסת, שאנסה. אמרתי לה, אם לא ייתנו לי לגשת, אני חוזר עוד היום לקיבוץ ולא אומר יותר קדיש בחיים על אבא. אם ייתנו לי לגשת, למרות איך שאני נראה, אמא, אני נשאר פה. הוא אמר לסבא, כעת, אחרי ההתנהגות שלכם אתמול והיום, החלטתי שאני נשאר. מתפלל את כל התפילות. אומר קדיש שנה שלמה. בסופו של דבר, אותו צעיר התקרב לגמרי, כך סיפר האבא לרב דוד, עזב את הקיבוץ, הקים בית לתפארת, בית של תורה, כל זה עמד על כף המאזניים שבאותו רגע של ויכוח, החלטה קטנה, אם לתת לו לגשת לעמוד או לא לתת לו לגשת לעמוד. שאלתי את אבא, מוסיף רב דוד, מה באמת המשמעות של הדברים? מצד אחד הרב עומד על כך שלא לשנות שום דבר, מצד שני, פה ויתרנו, הקהילה ויתרה, יהודי שלא נראה כמו שצריך להיראות, רחוק מלהיראות איך שצריך להיראות, נתנו לו לגשת, מדוע הרב ויתר? ואבא הסביר לי, היסוד הוא שמי שרוצה באמת להתקרב, אסור להרחיק אותו. אבל מי שבא לחנך אותנו, להסביר לנו שאנחנו חייבים להיות גמישים וליברליים ופתוחים, נגדו חייבים להילחם. אני לא יכול לדמות מקרה למקרה. אם אנחנו רואים מגמות של פשרנות וליברליות, החיוב שלנו הוא לשמור על התורה ועל המסורה גם מול אתגרי הזמן. אבל התפקיד שלנו, כך סיפר אבא לרב דוד, התפקיד שלנו לחבק את הנוער היהודי, ולפעמים לסגור עיניים ולפעול שהניצוץ היהודי יהפוך לאש מהירה. רב צבי יעקובזון, שמביא את הסיפור השבוע, סיפר שאחר כך בשיחה במסדרונות הוועידה שם של ועידת רבני אירופה, הוא שאל את הראש הישיבה, האם הוא באמת הגזים מעט, או באמת שאותו בחורצ'יק עם הסנדלים והכמעט חולצה, הוא באמת הקים בסוף בית של תורה? כן, אמר ראש הישיבה רב דוד, כן, ללא הגזמה, ממש בית של תורה, אני מכיר אישית את הבחור.
אהבתי אסכם כל אישי וכל חפצי ושיר לרחמכם ויומר השם הוא אהבתי אסכם כל אישי וכל חפצי ושיר לרחמכם והושיבו עליכם ונו יחי, ונו יחי היא מנחמכם שיבי אליי והושיבו עליכם ונו יחי, ונו יחי היא מנחמכם אסכם כל אישי וכל חפצי ושיר לרחמכם שיבי אליי והושיבו עליכם ונו יחי ונו יחי היא מנחמכם שיבי אליי ושיבו עליכם ונו יחי, ונו יחי
איזה שיר יפה. הנושאים והדברים הצריכים והזקוקים לתיקון רבו בדורנו עד אין מספר. אם בדורות קודמים היו מספר מסוים ולא גדול של נושאים בהם היינו צריכים חיזוק והעצמה יומיומית, בדור הזה רבו המשברים, המלכודות, הניסיונות והמכשולים. לפעמים כמעט ונשתכחו מאיתנו השמירות, הצרכים של פעם, אלה שנוגעים לכאורה לדברים פשוטים, וזה מחמת הצרות והניסיונות החדשים של הדור הזה על פתיחותו ונגעיו הגדולים והעצומים. ובכל זאת, טוב לפעמים להיווכח כי ישנם קהילות, רבנים, אדמו"רים, שהחליטו לא לוותר בכלום. ולצד הדברים הנצרכים בדור זה, שהם כמעט כפיקוח נפש, הם אינם מוותרים לאנשיהם כמלוא הנימה על כל סיג ותו ותג ביראת השמיים ובהנהגות היום-יום של שמירת המצוות וההלכה. הנה דוגמה. שבת שעברה, בעקבות הנושא של רכילות המרגלים, שאתם בוודאי זוכרים שהסתכרן עם רכילותה של מרים באחיה בסוף פרשה קודמת, הכריזו כאן בארץ על שבת לשון הרע. שבת שבה נזהרים כולם מלשיח בלשון הרע וגרורותיו על כל שלל ההבנות המורחב המורחבים שיש שם בעבירה הזאת. אבל הנה, הופתעתי ונפלאתי השבוע לשמוע על מכתב חיזוק גדול ונורא שיצא מאדמור מצאנז לחסידיו וליראי השם בכל אתר ואתר. ושימו לב, שימו לב על מה מזהיר כבוד קדושת האדמור. זה נשמע כבר מדורות קודמים, אנחנו בדורות האלה כמעט לא מדברים על זה. כבוד קדושת האדמור מבלז פרסם מכתב חיזוק בו הוא מבקש מחסידיו בארץ ובעולם להחזק ולהתחזק בעניין קדושת בית הכנסת ואי דיבור בתפילה. האדמור אף הורה לתלות את המכתב בכל השטיבלך של החסידות, ברחבי העולם. וכך הוא כותב, במכתב האדמור. אחי ורעי היקרים, שמעו נא ואדבר. כתוב בספר לב טוב, אנשים חביבים, הרי ראינו כי הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בבית הכנסת. ואם כן, הלא יאחז רעד ומורה בכל אדם בשעה שעומד להיכנס לבית הכנסת. למה לא יירא לכל הפחות כמי שנכנס אל מלך בשר ודם, אל נשיא, אל ראש ממשלה? ולא אילו היה לו אתה אותו פחד שיש לו כשהולך רק לשר או לשופט, דיינו. הרי הוא לא היה נכנס עוד אל בית הכנסת מתוך שחוק וקלות ראש, ושיחה של שמועס, כל מיני חדשות, ואפילו אם היה לו רק מחצית מן היראה האמורה, לא היה נכנס בשיחה וצחוק, אלא היה מכין את עצמו בפרוסדור, כאילו היה נכנס למלך בשר ודם. למה לא יזהיר ולא יזכיר אשת רעהו להיכנס באימה ויראה בבית אלוקים לפני השכינה הקדושה? הלא דבר זה הוא הגורם של עריכות גלותינו בעוונותינו הרבים. ועל ידי שאדם מתפלל עם הציבור, הוא ממשיך כל ההשפעות הטובות על כנסת ישראל, הוא מבטל כל הגזרות הקשות מעל כנסת ישראל, הוא מבטל כל הגזרות ולא יצטרכו עוד להתפלל על שום דבר גשמי, כי אם רק על הגאולה השלמה שהיא תהיה במהרה בימינו. הרב מסיים את המכתב בבקשה. על כן, הנני בזה לכפול ולשלש את בקשתי מימים ימימה. למנות בכל בתי המדרשות גבאים מיוחדים שישגיחו ויזהירו את כל הציבור שלא לדבר בשעת התפילה מתחילה ועד סוף, לא בבתי המדרשות ולא בחדרים הנלווים ולא במבואות, ואבקש מכל אנשינו לציית לעזרות הגבאים הללו ולשומעים ינעם ויונעם ותבוא עליהם ברכה וטוב.
אני הוי לך בסי
Say no Hashem, umishpotech olam.
deiti nit vay spir tsaynashe ay du mishpatakh olam deini
ani ani hoy lech besim
ani 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 hoy lech
besim
lech besim
lech besim izbarach shem
Ay 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 melech chay bekayo Shechezar tobi nishmosi Ayin vechem dorabo emunosecho Hoy nitvo ispir tzeino Hashem U mishpotecho lamdeini Nitvo ispir tzeino Hashem Hoy yo mishpotecho lamdeini
ומחר בבוקר בפרשה, בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו, קודש יהיה לך. יש שדרשו זאת על התורה ולימודה. בקודש הקודשים תאכלנו, קודש יהיה לך. מספרים על השקיעות בתורה של הגאון רבי בן ציון פלמן, זכרון צדיק לברכה, רב קהילת נחלת משה בבני ברק, ומחבר סדרת ספרי הלכה שלמי תודה, שבבית הכנסת המרכזי בו חיין כרב, בכניסה לפרוסדור, הייתה גומחה קטנה בגובה הקיר למעלה, כן, חלון קטן שאפילו אינו יכול להעביר את התומעה. והגומחה הקטנה הזאת הזכירה את הגומחה של ביתו של רבי עקיבא. מכירים את הסיפור, נכון? שביום חתונתה, ביתו של רבי עקיבא תחווה בגומחה את סיכת הזהב שלה, וכאשר שבה אחר כך ליטול את סיכתה, גילתה כי בעת תחיבתה פגעה בראשו של נחש שהתחבא שם, הנחש נדקר מחוד הסיכה ונהרג, והיא ניצלה. שאל אותה רבי עקיבא אביה, איזו מצווה עשית היום שנעשה לך נס ופלא שבדיוק ברגע הנכון נהרג הנחש שהיה עתיד להקיש אותך, והיא סיפרה לו מה שסיפרה, דברים ידועים בדברי המדרש. כאשר הגאון רבן ציון נכנס לבית הכנסת ללמוד, או לומר את שיעורו הקבוע, היה חולף ליד אותה גומחה בקיר, נעצר, מוציא מכיסו כמה מחפציו האישיים שהיו לו בכיס החליפה. תעודת זהות, דפי נייר, מסמכים, צטלח כאלה, או כל משהו אחר שבכיס, מתרומם לגובה הגומחה, שהייתה בחלק העליון של הקיר, ומניח אותם שם. בני הקהילה שהלכו לצידו מאות פעמים, מפאת הכבוד, לא שאלו אותו על כך מעולם, זאת הייתה כבר התנהגות קבועה, שהתרגלו אליה כולם, מאז ומעולם, ולא שאלו שאלות מיותרות. כי הרב היה שקוע תמיד בלימוד, ואין שום סיבה להפריע לו בשאלות סרק של חיתות מעשיו, ובפרט שבדרך כלל כאשר היו מלווים אותו, הוא היה לפני הרצאת השיעור, שבאופן טבעי, הראש כולו טרוד בהכנתו. האמת שהיו רבים שניסו לשאול אותו גם בסוף השיעור, אבל א', נשתכח הדבר תמיד, וכאשר היה הרב עוזב את בית הכנסת לפני היציאה, היו מלווים אותו אברכים ושואלים אותו, בדברי תורה שנאמרו בשיעור, תוך כדי, הליכה איתו עם הרב, ומדברים אותו על, דברי התורה האלה, וגם אז, כשהרב היה יוצא מבית הכנסת, שוב, שהוא היה יכול להיף ליד הגומחה הזאת, בגובה הקיר, מגביע את ידו, לוקח את חפציו האישיים, נוטל ויוצא, לפעמים זה היה כזה מפתח של בית, לפעמים מטפחת או ארנק של כסף קטן, גם אז, מכיוון שכולם היו תורדים בדברי התורה, ובליבון השיעור והסוגיות העסוקות, אף אחד לא שאל את הרב, מה זה, המנהג הזה, מה זה העניין הזה? אחרי הסתלקותו של רבי בן ציון, הופתעו כולם לעמוד על סוד הגומחה הזו, ותמאו על עצמם מדוע לא ידעו על כך קודם לכן. וכך סיפר החברות הרב מוישה קפלן שליטה. באחת ההזדמנויות, כאשר באתי כהרגלי ללמוד עם הרב בבחורתי, אמר לי כך הרב, מוישה, תוריד את הכובע שלך, תניח אותו הפוך על השולחן. עכשיו תוציא את כל מה שיש לך בכיסים, ותניח בתוך הכובע, אם יש לך מצת, או מצית, זאת אומרת, או סיגריות, ארנק, מפתחות, הכל הוציא, שלא יישאר שום דבר בכיסים, תוציא והנח בתוך הכובע. וכך עשיתי. ועכשיו, היה אומר לי הרב, רב מוישה קפלן, היה אומר לי, סליחה, כך סיפר לי היום, זאת אומרת, הוא היה מספר שכך היה אומר לו הרב רבן ציון, כך מספר רב מוישה, רבן ציון אמר לו, עכשיו תשמע רב מוישה, כאשר אתה לומד, אתה נפרד מכל הדברים הללו. אתה אומר להם שלום, שלום. ורק בסיום הלימוד אומרים שולם עליכם לדברים שלך, נוטלים אותם בחזרה, מתחברים אליהם בחזרה, שמע מוישה יקירי, כך אומר לו הרב, רק כך מצליחים. שמעתי את הסיפור הזה, חשבתי, תחשבו רגע, כמה מאיתנו היו מצליחים להתנתק לא מהארנק ולא מהתעודת זהות ולא מהמצית או מהסיגריות, כמה מאיתנו היו מצליחים להתנתק רק מהמכשיר הסוללרי שלהם לעשר דקות, חצי שעה. אבל למחרת, מספר רב מוישה, למחרת, הרב הסביר לי יותר לעומק. כאשר אתה בא ללמוד רב מוישה, אתה פשוט מתנתק מכל דבר. ולא די לכך במחשבה גרדה, אלא צריך מעשה ודיבור. וכיצד? בכך שאתה מוציא את כל מה שבכיסך ומניח במקום צדדי ורחוק, אתה עושה מעשה ניתוק. כמי שאומר בשעת מעשה, אין עכשיו מפתחות, אין עכשיו ארנק, אין עכשיו טלפון, אין עכשיו סידורים, אין תעודות זהות, אין חיים גשמיים, אין את העולם. יש את הסוגיה שאותה לומדים. ואם תעשה את המעשה הזה, זה ישפיע על, על ההתנתקות שלך, ומניסיון, כך אומר לו רבן ציון, לרב מוישה קפלן, ומניסיון זה עובד. עם רצונך ליהנות, עם רצונך להתקדם, עם רצונך להמריא, עם בנפשך להגיע למשהו בלימוד התורה, כך תעשה, תתנתק. וזהו כמובן, כך הוברר, סוד גומחה. כאשר אני נכנס לבית הכנסת, לבית המדרש, רבן ציון התנתק, הוציא את הכל. גם כאשר היה כבר בן 70 שנה, הוא כבר היה קשור בקשר של קיימה עם התורה, עדיין עשה מעשה נוסף, פיזי, גשמי, של ניתוק. וכך הוא אמר, כך ממריאים אל על. למעלה. וככל שהניתוק אמיתי יותר, מאמרים גבוה יותר, טוב יותר, מהר יותר. הלימוד שלהם יחד בחברותה של רב מוישה ורבן ציון, היה כמו בעת הכניסה להר הבית. הרי כתוב במשנה בברכות, לא ייכנס להר הבית במקלו, במנעולו ובבונדתו. מפשילים את המחלצות של העולם. כמו שבחדר התארה, לא עלינו מלבישים את הנפטר ללא כיסים, כי לשם לא לוקחים כלום, כך גם היה נוהג רבן ציון להיכנס לבית המדרש יום יום, כי כעת הוא בעצם, כך הוא הרגיש, נכנס לעולם האמת. כי תלמיד חכם בין תורה משמעות המושג להיות קשור לתורה בקשר דם, כעובר התמון במאי אמו, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. כל לרבות הלילות, כל לרבות שעות האוכל, כל לרבות החולאים שפוקדים אותו חלילה ואינו מתנתק מהתורה למרות הדברים הללו. החזון איש אמר פעם לאיש שיחו, איך ידע מתלמיד חכם, שתמיד כשאתה פוגש אותו, יש לו קושייה או תירוץ, חידוש או הערה, משהו שכואב לו בלימוד ומשהו שמשמח אותו בתורה. אבל הנה, רבי בן ציון מייעץ וממליץ בתוקף, כי גם מי שלא תלמיד חכם, עליו להיות תלמיד חכם לשעה, לשעתו, לשעת הלימוד, תלמיד חכם לרגעים, תלמיד חכם לשעה, לחצי שעה. כיצד? אתה כורך סביב עצמך חבל של תורה, קושר את התורה אליך בשמונה כתרים על גבי קשרים לשעת הלימוד. עכשיו, כאשר נכנסת ללמוד, אתה עם התורה בלבד. ואז, גם אם אתה לא איזה תלמיד חכם בתורת, ב, 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 בעבודה שלך, תורתו אומנותו, ב, ב, בדברים שבהם אתה מתעסק ביום-יום, אלא רק אתה לוקח לעצמך חצי שעה, שעה, שעה וחצי ביום, אתה זוכה להיות בשעה הזאת, בחצי שעה הזאת, קשור לתורה, לאחר מכן, בכל שעות היממה. שהרי באותה שעה של לימוד דף יומי, אותה שעה בה הנחת את חפציך, את כל הגשמיות שלך בצד, בכובע, בגומחה או על השולחן בצד, אצלנו היום זה בעיקר, כמובן, הטלפון, אצלך זה תלמיד חכם לשעה. ותלמיד חכם לשעה הופך בסופו של יום לתלמיד חכם של יום.
אלוקיי, אתה יוצר הכל, יוצרני בכל עת ומחייני בכל רגע, שורש נשמתי בכל חיי, אלוקיי, רצוני להתחבר אליך כל הזמן בכל כוחי. אלוקיי, נתת לנו צינור להתחבר ברכו אליך, והוא תורתך הקדושה. מהמקום הכי עמוק שבנשמתי, זקני נא לעסוק בהתלהבות בתורתך הקדושה כל חיי, בהתמדה עצומה יומם ולילה, זכני נא להיות דבוק בתורתך הקדושה כל חיי ובכל מהותי ובכל ליבי. אלוקיי, נתת לנו צינור להתחבר דרכו אליך, והוא תורתך הקדושה. אלוקיי, הנני מפיל מקום הכי עמוק שבנשמתי. זכני נא להבין היטב את תורתך הקדושה, זכני נא לזכור היטב.
250 מקטירי הקטורת אשר חלקו על כהונתו של אהרון הכהן נשרפו באש יצא מאת השם. לאחר מכן הצטווה משה רבנו לומר לאלעזר בן אהרון הכהן שירים את המחתות מבין השרפה וירקה מהם ציפוי למזבח ויהיו לאות לבני ישראל. רבותינו שואלים, המאיר במסכת ברכות, מדוע אלעזר? מדוע לא עשה זאת אהרון הכהן עצמו? ותרצו, האנשים האלה שילמו בחייהם על מחלוקתם כנגד אהרון. אם אהרון עצמו ייקח את המחתות לרקען, יהיה בכך למרית עין, כן, שמחה לעד חלילה, כן, הפגנת ניצחון. וזאת, כך מלמדת אותנו התורה, אין לעשות. איזה גדלות רוח הורתה לנו כאן התורה? גם אם ניצחת, ובצדק, ולשם שמיים, אל תפגין קורת רוח, אדרבה, תצטער על אלה שכך עלה בגורלה. כאשר רבן גמליאל התעמת עם רבי יהושע, במחלוקת לשם שמיים, וחכמי ישראל ראו לנכון להשעות את רבן גמליאל לזמן מה מנשיאותו, הם לא מינו תחתיו את הגדול מביניהם, את רבי יהושע עצמו. כי אז יהיה בכך משום פגיעה ושמחה לעד, כן, הפגנת ניצחון. רק משום כך, דלגו על רבי יהושע ומינו את רבי אלעזר בן עזריה בן ה-18. מה צריכים ללמוד מכך? הבלגה. יש תועלת בהבלגה. אימות הוא תמיד דבר שבדיעבד. מחלוקת גם לשם שמיים היא תמיד דבר של בדיעבד. וגם אם מנצחים, יש להצטער על שהוזקקנו לכך. מספרים שבשעתו, שקמה התנועה החרדית, פועלי אגודת ישראל, היא זכתה לביקורת מצד גדולי הדור. לבסוף נכשלה בבחירות. כששמע מרן הרב שח בזמנו אז קולות צהלה ברחוב על, על המפלה של, של פאי, פועלי אגודת ישראל, מחה בצועלים ואמר, הייתה זו חובתנו להילחם בתנועה. גדולה הייתה סכנתה על פי השקפתנו. אבל יהודים ירי שמיים עמדו בראשה, ויהודים רבים נתנו לקולם, ואתה אבלים הם ועצובים. ואיך אנחנו, חלילה, נשמח למפלתם. ואולי זאת הנקודה והמבט האמיתי של דעת תורה. מחלוקת בדיעבד. ויכוחים בדיעבד. גם אם מנצחים, שמחה גדולה אין כאן.
מתפלל בן אדם תפילה קצרה אבינו פותח את ידיך ומבקש 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 באהבה מתפלל מתוך הנשמה אבינו אין עוד מלבדך ומבקש, ומבקש, ומבקש באהבה. שים שלום טובה וברכה, וברך אותנו את בניך. חיים, חן וחסד ורחמים. עלינו ועל כל ישראל עמך ועל כל ישראל עמך מתפלל בן אדם תפילה קצרה אבינו פותח את ידיך ומבקש, ומבקש, ומבקש באהבה מתפלל מתוך הנשמה אבינו אין עוד מלבדך ומבקש, ומבקש, ומבקש עלינו
שלומי גרטנר המתוק מסיים את התוכנית הזאת של אישי בשישי, ערב שבת קודש, פרשת קורח. נודה גם לאישי נוימן שמביא כמדי שבוע את קולי אליכם. אני מעבר למיקרופון, אישי לפידות איתכם כאן מדי שבוע, גם משתדל לפחות. ותודה לכם, מאזיננו הנאמנים בארץ ובעולם. אנחנו מקבלים את כל הדשים, גם למייל וגם בהודעות, ומודים לכם על הנאמנות ועל ההקשבה ועל ההשתתפות שלכם במחשבות, בהגיגים, בתובנות, או לפעמים גם בסתם שטויות, שאנו מדברים ומספרים ומלהגים כאן.
מתפלל בן אדם,
שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת ברוכה, שבת מנוחה. שלום לכם.
את ידיך ומבקש, ומבקש, ומבקש ביבה.